אז בוא נדמיין רגע סיטואציה שבה חקלאי לוקח איזה מגנט, כאילו מגנט ממש עצמתי גדול כבד, ופשוט מחדיר אותו לתוך הקיבה של פרה שורה עלה באחור.
אוקיי, זה כבר נשמע קצת מוזר, נכון?
לגמרי מוזר. ונגיד מצד שני, בואו נחשוב על רב עצום, אדם שכולם מחשיבים לקדוש עליון, ששולח את הבן שלו לקבל ברכה משני תלמידים, והם, במקום לברך אותו, הם פשוט מאחלים לו שהבית שלו ייחרב והוא לא יזכה לראות שנה חדשה.
כן, כאילו על פניו, כששומעים את שתי הסיטואציות האלה ככה באוויר, זה נשמע פשוט כמו טירוף מוחלט. משהו במערכת השתבש פה לגמרי.
ממש ככה.
אבל תראה, אם מאזים לחפור קצת מתחת למעטפת הזאת, מתגלה כאן איזה היגיון כל כך עמוק, שהוא תכלס משנה לחלוטין את הדרך שבה אנחנו מבינים את המציאות שלנו.
וזה, בדיוק לשם אנחנו מכוונים בחקירה שלנו היום. המקורות שמונחים לפנינו, שזה מתוך הקובץ בלק תשפ"ו, הרב הלוי, פשוט מכריחים אותנו לפרק את אחת האשליות הכי נפוצות שיש לנו.
האשליה שהקליפה החיצונית היא כל הסיפור.
בדיוק. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום, זו צלילה אל תוך המקורות שתחבר בין דברים שכאילו אין קשר ביניהם. אנטומיה פנימית של בהמות, החוקים המאוד מדויקים אגב, של שוק הנדלן, חופשות בערי האלפים, והפסיכולוגיה הכי עמוקה של הנפש שלנו.
וואו, זה הרבה.
כן, אבל המטרה היא פשוטה, להבין את רעידת האדמה הזאת שמתרחשת כשהפנים והחוץ מתנגשים. אז יאללה, בוא נפרק את זה. הטקסטים מתחילים ממש מנקודת האפס, מההגדרה הכי בסיסית של מי אנחנו באמת.
נכון, אז הם מביאים שם איזשהו רעיון בשם האדמור מזוצ'קה, שמצטט למעשה את רבי שמחה בוני מפשיסחה, והדיון, הדיון הסוף סביב משפט שאומרים כל בוקר בתפילה.
אלוהי נשמה שנתת בי תאורה היא.
בדיוק. ומה שרבי שמחה בונים עושה פה, זה מהפך. כאילו, הוא טוען שהפסוק הזה הוא לא סתם שירה או מסלה. הוא אומר שזה תיאור עובדתי. ממש אנטומיה רוחנית.
זאת אומרת שהנשמה היא תמיד תאורה.
כן. הגרעין הפנימי תמיד נשאר טהור. גם אם האדם נגיד חוטא או שוגע לחלוטין, החטא נדבק אך ורק לגוף, למעטפת החיצונית.
תראי, זה ישר זורק אותי לאיזו סצנה שראיתי פעם. הראו איך יהלום אמיתי, יקר בטירוף, פשוט נופל לתוך שלולית של בוץ ושמן מנויים.
אוקיי.
וכשמוציאים אותו, הוא נראה פשוט כמו גוש לכלוך חסר ערך.
אבל, כאילו, ברמה מולקולרית, היהלום לא השתנה אפילו במילימטר אחד. המבנה שלו נשאר בלתי חדיר לגמרי.
וואו, זאת חתיכת המחשה מדויקת למה שהטקסט מנסה להגיד כאן. כי הבעיה האמיתית מתחילה כשהאדם מסתכל על עצמו בראי, רואה את כל הלכלוך החיצוני הזה, ופשוט טועה לחשוב שהיהלום נהרס.
שהוא איבד את זה.
ממש. המקורות מנתחים שם את הפסוק הידוע, עלה לכיין אלאי בקרבי מצאוני הרעות האלה. והם שואלים, למה בעצם בן אדם נופל לייאוש כזה עמוק? למה הוא חושב שעזבו אותו?
והתשובה היא כי הוא לא רואה את היהלום.
התשובה המפתיעה, היא שזה קורה בדיוק בגלל שהוא לא מודע לפער הזה שבין החוץ לפנים. הוא מרגיש את הבוץ מבחוץ, אבל לגמרי שוכח שיש בתוכו את הרוממות האלוהית הזאת, שלא באמת נפגעה.
הייאוש הוא בעצם תוצאה של חוסר יכולת להרגיש את הפנים. בדיוק. הוא פשוט מנותק מהפנימיות שלו.
אבל תשמעי, אם נלך עם הקו הזה עד הסוף, קופצת פה שאלה שאי אפשר להתעלם ממנה.
בוא נשמע.
אם הפנים שלי כל כך מושלם, קדוש ובלתי חדיר, אז למה הטקסטים האלה מלאים בכמות כל כך אדירה של חוקים על המעטפת? כאילו, מה אני לובש? מה אני אוכל? איך אני מזיז את הגוף?
כן, למה אכפת לנו מהבוץ?
בדיוק. למה המערכת מתעסקת כל כך הרבה בבוץ החיצוני, אם היהלום תמיד נשאר בסדר?
אז זהו, שהתשובה פה חבויה במנגנון שעליו בנוי העולם. כי, תשמע, אי אפשר להגשת אל הפנים בלי לעבור דרך החוץ.
אוקיי, תסבירי.
המקורות מסבירים את זה דרך המודל של בגדי הכהונה בבית המקדש. ההלכה שם קובעת שאם נגיד כהן מבצע עבודה רוחנית הכי טהורה וגבוהה שיש, אבל חסר לו פריט לבוש אחד...
למשל אם הוא שכח לחגור את האבנט.
כן, אם חסר לו אבנט, העבודה שלו פסולה לגמרי, ומבחינה הלכתית נחשב לזר. למה זה קורה? הרי הפנימיות שלו אותה פנימיות.
אז למה באמת?
כי יש פה שרשרת תעודה, תחשוב על זה ככה. הבגד הוא המעטפת של הגוף, והגוף הוא המעטפת של הנפש. ברגע שאתה פוגם בבגד החיצוני, השרשרת הזאת מזעזעת את הגוף, ומשם פוגמת ביכולת של הנפש בכלל לפעול בעולם.
אני מבין. כלומר, המעטפת היא לא סתם איזו אריזת מתנה, היא פשוט כלי העבודה של הנשמה, בלעדי הנשמה תקועה.
מדובר בתנאי תפעולי שהוא לגמרי הכרחי. הניקיון של הגוף, ההקפדה, הלבוש או סדר, זה לא עניין אסתטי. זו יצירת הכלים הפיזיים שיאפשרו לפנימיות לבוא לידי ביטוי מבלי שהיא תיחסם.
וההבנה הזאת שהחומר הפיזי הוא מה שמשחרר או חוסם את הסטטוס הפנימי לוקחת אותנו ישר לאותה דוגמה של החקלאי והפרה מההתחלה.
זה סיפור מרתק.
כן, כי יש פה עיסוק ממש אינטנסיבי באנטומיה, ואני רוצה שנבין איך זה עובד.
אז בוא נפרק את זה. כשיש פרות שרועות באחו, הן אוכלות כל מה שנקרא בדרכן, נכון?
כן, הן לא בדיוק בוררות את האוכל.
לא. והרבה פעמים הן בולעות חתיכות מתכת, חוטי טייל, מחטים שנשכחו שם בשטח. והדברים האלה מגיעים לחלק בקיבה שנקרא בית הכוסות.
אוקיי.
עכשיו, אם המחט מנקבת את הדופן של האיבר הזה, ההלכה אומרת שהבהמה הופכת לטריפה. כלומר, פסולה לאכילה. ולמה? כי נגרם פה נזק פנימי עמוק. אז כדי למנוע את זה, חקלאים מודרניים למדו להחדיר פשוט מגנט כבד פנימה לתוך הקיבה.
וזה פשוט יושב שם?
כן, קבוע, ושואב את כל חלקי המתכת כדי שלא יפגעו בדפנות.
תראי, בתור פתרון טכנולוגי זה גאוני, אבל ההלכה נכנסת כאן לעמדת הבלש. הרי בסוף הפרה נשחטת, יש מולנו קיבה עם מחט, ואנחנו צריכים להכריע מה היה שם בעבר כשהיא חיה. במציאות הנסתרת.
ופה המכניקה ההלכתית נהיית מרתקת. תראה, אם מוצאים מחט שחוררת את הדופן משני הצדדים, זה נקרא נקב מפולש. פה המצב ברור, הבהמה טריפה. אבל מה קורה אם מוצאים מחט שרק שוכבת שם חלקית ולידה יש טיפה דם אחת קטנה?
טיפת דם.
טיפה אחת. ההלכה קובעת שהטיפה הזאת היא הראייה המכרעת. למה בעצם? כי טיפת דם מעידה על תגובה של גוף חי.
וואו, נכון.
את הדופן כשהפרה עוד הייתה בחיים, ולא סתם חלחלה לשם אחרי השחיטה. אז אתה מבין, מתוך איזה כתם חיצוני מיקרוסקופי לומדים על סטטוס חיים פנימי שלם?
זה מטורף. ומהקיבה של הפרה, הטקסטים האלה מושכים אותנו להסתכל על הקירות של הבתים שלנו.
כן, מעבר חד לנדלן.
נדלן נטו. מתי מדף או, לא יודע, מנורה, נחשבים לחלק אורגני מהבית, ומתי הם סתם ראית? הרי אם מוכרים דירה, המערכת דורשת שנדע איפה הדירה נגמרת ואיפה הרכוש הנייד מתחיל.
אז כלל הברזל הראשון כאן הוא מנהג המדינה. כלומר, איך שהחברה סביבנו מגדירה את זה, אבל...
מה קורה כשאין נורמה ברורה?
כשאין נורמה, בוחנים את אופי החיבור הפיזי, כי החיבור הפיזי הוא זה שמגדיל את הסטטוס המשפטי הפנימי. למשל, אם הדף מחובר לקיר עם טיט או מלט, אז הוא ממש עבר התחה פיזית אל תוך המבנה.
הוא הפך להיות איבר מהבית.
בדיוק, כמו שדלת היא חלק מהבית.
אבל רגע, אם הוא מחובר רק עם מסמרים או ברגים...
פה מתחיל הספק ההלכתי. חיבור בידידות או מסמרים הוא בעצם חיבור מכני, זו לא התחה, ולכן זה לא אוטומטית נחשב חלק מהבית, ומי שמוכר צריך להתנות את זה. אלא אם כן...
תמיד יש אלא אם כן.
לגמרי. אלא אם כן המסמרים תקועים כל כך חזק שאי אפשר להוציא אותם בלי לשבור את הקיר. ואז יש שומרים שהכוח המכני הזה בעצם מייצר חיבור ששווה לטיט. מנסים פה לרדת לרזולוציות פיזיקליות הכי קטנות בשביל להגדיר מהות של בעלות.
אגב, יש עוד דוגמה שם. לחומר פיזי שמקבל ממש מעמד משפטי, רוחני, שזה המים של נטילת ידיים בבוקר.
זה נושא מאוד מעניין.
נכון.
מים ששוטפים איתם ידיים בבוקר, או אחרי שירותים, סופגים איזה סטטוס שלילי שמוגדר בהלכה כרוח רעה. זה הופך אותם לא רק למלוכלכים פיזית, אלא למשהו שאסור בכלל להפיק ממנו הנאה או תועלת.
אז זאת אומרת שאסור לי לקחת את המים האלה ולהשקות איזה יציץ בסלון?
ממש לא, כי השקיה נחשבת להפקת תועלת ממשהו שמוגדר שלילי.
אז מה עושים איתם?
או מקום שאנשים עוברים ורומסים אותם, כי ברגע שהמים האלה מגיעים למקום של חוסר חשיבות או ביזיון, הסטטוס השלילי החיצוני פשוט מתאפס.
שמי, אני שומע את הדוגמאות האלה עכשיו, וקשה שלא לעצור לשאול שאלה עקרונית. הרי אנחנו מדברים פה על רוחניות, כן? תעודה נשמתית, קשר לבורא. אבל בפועל החקירה שלנו נשמעת כמו איזה קטלוג של מהנדס בניין ביחד עם מדריך לחקלאי.
לגמרי. מסמרים, ביוב, פרה.
למה מערכת דתית יורדת לכאלה פרטים טכניים חומריים?
אז תראה, מה שאתה מזהה פה זה בדיוק העוקץ. זה הלב של התפיסה הזאת. רוב התרבויות בעולם מעדיפות להשאיר את הרוחניות בעולמות מופשטים, נכון? אווירה, אהבה, מדיטציה, ריחוף.
כן, דברים מנותקים.
והיהדות עושה תנועה הפוכה לחלוטין. היא אומרת שאידיאלים שנשארים באוויר לא משנים שום דבר במציאות. החיים עצמם לא קורים בעולם של מלאכים. הם קורים כשאנחנו בונים ארון, קונים פרה או שוטפים ידיים.
אז הקדושה חייבת לנחות על הקרקע.
בדיוק. כדי להכניס קדושה, חייבים להכריח אותה להתלבש על חומרים ומידות מדויקות. הטכניות הזאת שאנחנו מדברים עליה היא בעצם הדרך היחידה שבה כוונה פנימית מצליחה לקבל איזושהי אחיזה בכדור הארץ.
ואם הכוונה חייבת להתלבש על פעולה, זה מסביר את ההבדל המרתק שמביאים שם בין בדיקת חמץ לפני פסח לבין בדיקה של תולעים באוכל?
כן, זאת דוגמה מצוינת.
כי על פניו, שתיהן פעולות פיזיות שנועדו לחפש משהו שאסור לאכול. אבל המערכת מתייחסת לזה שונה לגמרי. הרי מברכים רק על בדיקת חמץ. למה באמת?
ההסבר יורד בדיוק למכניקה של הכוונה. כשאדם יושב ובודק, נגיד, אורז מתולעים, המטרה היא פשוט למנוע נזק. הוא בורח מאיסור. זו לא יצירה של קדושה חדשה, זה רק מה שנקרא סור מרע.
ועל המנעות קסיבית אין ברכה.
נכון. אבל לעומת זאת, כשאנחנו בודקים חמץ, אנחנו לא רק בורחים מאיסור. זה קיום של מצוות עשה חיובית שנקראת תשביטו. החובה האקטיבית הזו לבאר את החמץ מהעולם.
אז פה אני בעצם מכיל סטטוס חדש על הבית שלי?
בדיוק, אתה עושה טוב. ועל המהות החיובית הזאת אפשר וצריך לברך. הפעולה החיצולית נראית אותו דבר, מישהו מסתכל עם פנס בפינה, אבל המנוע הפנימי שונה לחלוטין.
המנוע הפנימי הזה, האווירה הבלתי נראית שהופכת למציאות, זה משהו שמשליך ישר על סביבת החיים. יש שם סיפור מדהים על אמו של הרב יהודה עדס.
כן, משפט שצריך להיות תלוי בכל בית.
לגמרי. הוא היה אז אברך צעיר, והיא ראתה צורך להזיר אותו. שולחן שבת זה לא בית משפט.
שזו תובנה חינוכית כל כך עמוקה. היא מזהירה אותו, כאילו, אל תשתמש בזמן הזה של שולחן שבת שכולם כבר ביחד, כדי לנהל פנקסנות.
כן, לא נוזפים בילד על משהו מיום שלישי.
ממש לא. לא מנצלים את זה לתוכחות. למה? כי שולחן שבת דורש סטטוס של עונג שבת. ואי אפשר לייצר את האווירה הפנימית הזו אם המעטפת של השולחן מלאה במתח, באווירה של נוקשות וביקורת.
ופה בעצם עולה הקונפליקט שלדעתי הוא הכי מעניין כאן, כי ראינו שהפנים חייב את החוץ. אבל, מה קורה כשיש התנקשות חזיתית?
מאיזו בחינה?
מחירים. היא בעייתית.
כן, הטקסט של הרב הלוי באמת מתעמת עם הנקודה הזאת דרך המנהג של מצווה טאנס, שזה ריקוד מצווה שנהוג בהרבה חצרות חסידיות.
נכון, בסוף החתונה.
כן, רבנים והאבות רוקדים בפני הקלה. מטעמי צניעות הם הרי לא נוגעים בעשירות, אלא מחזיקים קצה של איזה גרטל או מטפחת.
עכשיו, ברמת הכוונה של אותם רבנים, הם במקום הכי גבוה שיש. הם מקיימים את כיצד מרקדים לפני הקלה, הכל לשמח חתן וקלה. מנוע פנימי הכי טהור.
ועדיין, הרב הלוי מצביע פה על בעיה מאוד חמורה. הבעיה היא לא בכוונה שלהם, אלא בסיטואציה החיצונית שנוצרת שם.
מה שקורה באולם באותו רגע.
בדיוק. כי בפועל מאות אנשים ממקדים את המבט שלהם בקלה באותו זמן, ונוצרת בעיה צניעות מובהקת. אז הוא בעצם אומר, אי אפשר להסתתר רק מאחורי כוונה פנימית טהורה, ולהתעלם איך שהסיטואציה הזאת משפיעה ונראית כלפי חוץ.
הדרישה הזאת, ממש להתחשב בנראות החיצולית, מזכירה לי את ההלכה לגבי גר צדק. אדם שהחליט להתגייר.
נכון, כי מבחינה רוחנית, כשאדם מתגייר, הוא נולד מחדש. אברב נמחק.
כן, דף חלק. אבל עדיין, ההלכה אומרת לו שהוא חייב לנהוג מידה של כבוד בהוריו הדיאולוגים שאינם יהודים, או בהורים מאמצים, ולהתפלל עליהם.
והנימוק פה אומר הכל. למה הוא חייב? כדי שלא יאמרו הגויים שבא מקדושה חמורה לקדושה קלה, וכדי שלא לבזותם.
התורה דורשת ממנו להיות איש יחסי ציבור.
בדיוק, כי אם הוא יתנתק לגמרי, אנשים בחוץ לא יבינו את התהליך הפנימי. הם יראו רק חוסר כפיות טובה, ויגידו שהדת החדשה שלו הרסה לו את המוסר. אתה לא יכול לחיות בבועה פנימית כשבחוץ אתה מייצר חילול של ערכים.
והתפיסה הזאת שהחוץ חייב להדהד את הפנים, לוקחת אותנו לשלב האחרון במסע שלנו היום. לפעמים, תהיה לאדם צריך פשוט לצאת מסביבת החיים הטבעית שלו כדי לעורר משהו שנרדם בתוכו.
כן, המקורות לוקחים אותנו פה למאה ה-19 להרי האלפים בשוויץ.
סיפור מפורסם על הראשר הירש.
נכון, גדול רבני גרמניה. תלמידיו הפצירו בו לצאת איתם לסיור בטבע הפרי של שוויץ, ובהתחלה הוא אמר שזה ביטול זמן, אבל אז...
הוא שינה את דעתו עם משפט אגדי.
הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא ישאל אותי בעולם האמת, היית בשוויץ שלי, מה אני אענה לו?
וזה לא שהוא סתם חיפש את יודעת חופשת הכל כלול.
ממש לא. יש פה מנגנון הפעלה. הוא הבין שהעיר פרנקפורט קלעה לו את החושים בשגרה, וכשאתה עומד פתאום מול איזה הר מושלג או מפל אדיר, האלם הזה של המעטפת החיצונית פשוט שובר את האדישות. הטבע החיצוני מזעזע את האדם כדי לעורר מחדש את הרגש הפנימי.
וזה מביא אותנו לשיא, לשיא של החקירה שלנו היום, ולשם של הקובץ פרשת בלק. כולם יודעים שבלעם ניסה לקלל, והכל התהפך לברכה.
אבל המקורות שלנו לוקחים את העיקרון הזה וזורקים אותנו לסיפור אחר, מהגמרה במסכת מועד קטן. סיפור פשוט... מטלטל.
אירוע שובר שגרה לגמרי. רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, מזהה ששני תלמידים שלו, רבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גרין, הם בעלי כוחות נדירים.
הוא קולט את זה מתוך התנהגות מאוד עדינה שלהם, אז הוא מחליט לשלוח עליהם את הבן שלו, כדי שיבקש מהם ברכה.
והבן מגיע, עומד מולה, מצפה לברכה של שפע ובריאות, ובתגובה?
הם פשוט יורים עליו שורה של משפטים אלימים ברמה מחרידה.
תראי, בואי נשמע מה הם אמרו. כי אם היו אומרים לי את זה, הייתי בטוח שעשו עליי פולסד נורא.
הם אומרים לו ככה, תזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, יחרב ביתך ותהיה תמיד אורח, שולחנך יהיה מבולגן ולא תראה שנה חדשה. הבן כמובן חוזר מבועת לאבא שלו ואומר, לא רק שהם לא בירכו אותי, הם צילקו אותי בכללות.
אפשר להבין אותו. מילה, שולחן חם מבולגן, אבל יחרב ביתך, לא תראה שנה חדשה, זה נשמע כמו איום של העולם התחתון.
אבל כאן רשבי, שיודע איך להסתכל מבעד לקליפה, פשוט מרגיע אותו ומתחיל לפענח לו את השפה הנסתרת הזו. הוא חושף שהקללות האלה הן הברכות הכי עמוקות שיש.
איך בעצם?
למשל, תזרע ולא תקצור. כלומר, תוליד ילדים, שזה תזרע, והם לעולם לא ימותו בחייך, אז לא תצטרך לקצור ולקבור אותם. תכניס ולא תוציא. תזכה להכניס קלות הביתה, כשהבנים יתחתנו, והבנים יאריכו ימים, אז לא תצטרך להוציא אלמנות חזרה לבית ההורים.
וואו. ומה עם חורבן הבית? איזה ספין יש ליחרב ביתך?
הרשב"י מסביר, העולם הבא הוא הבית הקבוע שלך. עולם הנצח, והעולם הזה הוא רק פונדק, מקום לאורחים. אז הם יכלו לך שהבית הקבוע שלך יישאר חרב ורק לעוד הרבה שנים, ובינתיים אתה תהיה אורח פה ותחיה חיים ארוכים.
מדהים. ושולחנך מבולגן?
שפע של ילדים ונכדים שיתרוצצו סביבך, ולא תראה שנה חדשה שאשתך תאריך ימים איתך, ולא תצטרך חלילה להתאבל עליה ולהתחיל שנה חדשה עם אישה אחרת.
הפענוח הזה פשוט מעביר בי צמרמורת. אבל זה ישר מעלה שאלה, והמקורות עצמם שואלים אותה דרך ספר החיים של אחיו של המהר"ל. למה נדבר ככה? למה לעטוף ברכה במילים שעושות לאדם התקף לב?
שאלה מעולה. וספר החיים אומר שהייתה פה כוונה פסיכולוגית מובהקת. הם רצו להעביר אותו סדנת הלם, לקבל לו במוח את ההבנה שכשהוא ייתקל בחיים במשהו שנראה כמו כללה שוברת, שיהיה לו את הרפלקס הזה.
הרפלקס לעצור.
לעצור ולהגיד לעצמו. רגע, יכול להיות שמה שאני חווה עכשיו כחורבן, זו בעצם ברכה בתחפושת. הם הכריחו אותו ללמוד לקרוא את המציאות בשני רבדים במקביל.
שמי, זה כל כך מזכיר את ההרגשה שאתה עומד מול דלת, ומסתכל על איזה סרט דרך חור המנעול. נגיד, אתה רואה מישהו רץ לתחנה, מחליק בשלולית, קורא את המכנסיים ומפספס את האוטובוס.
והוא עומד שם רותח מזעם.
כועס על כל העולם, מבחינתו זו כללה באותו רגע. אבל, אם היית פותח את הדלת ורואה את התמונה המלאה, היית רואה שהאוטובוס הזה המשיך שתי תחנות ועבר תאונה. הפספוס הכואב הוא בעצם הברכה הכי גדולה.
והאנלוגיה הזאת פשוט מתחברת ישר לסיפור שמסיים את המקורות שלנו היום.
מסופר על אדם מאוד עשיר, שהכל הלך לו חלק בחיים, והוא בא לכותל, הוא מת שם, הוא מבקש מאלוהים שיהיה לו פנצ'ר בגלגל.
כאילו, שיהיו לו קשיים טכניים, צרות בלוז.
כן.
מי מבקש צרות? הרי על פניו זה בן אדם שיצא מדעתו.
מי שמבין את הסכנה של הקליפה החיצונית. האדם הזה זכר את הימים שהיה בתחתית, בלי כסף, עם דאגות, ורק אז מתוך הקושי הוא הרגיש חיבור פנימי אמיתי, חיות בנשמה. עכשיו, עם כל העושר הנוצץ, הוא זיהה שהנשמה פשוט התחילה להירדם.
אז הוא ביקש כללה כדי להתעורר.
בדיוק. הוא הבין שלפעמים השלמות החיצונית היא החורבן, והקושי החיצוני הוא הברכה שמשאירה אותך חי.
אז אם אנחנו נאסוף את כל המסע המטורף שעברנו היום, התחלנו מהידיעה שהנשמה תמיד נשארת תאורה מתחת לכל הבוץ שאנחנו צוברים עליה.
נכון.
משם הבנו איך המערכת ההלכתית משתמשת בפעולות הכי קטנות, ובחומרים המגנט של הפרה, המסמרים בקיר, המים של נטילת ידיים, הכל, כדי לשמור על הסטטוס הפנימי שלנו.
וגם ראינו שאי אפשר פשוט לנתק את הכוונות התאורות שלנו מאיך שהן נראות החוצה. שולחן השבת, מצוות טנץ, אגר צדק. החוץ פשוט חייב להיות נאמן לפנים. ובסוף, הגענו להבנה של לזהות את הברכה בתוך מה שנראה כמו כללה איומה, זה ממש מפתח הישרדותי לתפיסת המציאות.
והמפתח הזה לגמרי משאיר אותנו עם איזה נקודה למחשבה לסיום. התחלנו את החקירה בציפייה שהעולם פשוט. כללה היא כללה. אבל אחרי שמבינים ששולחן מבולגן יכול להיות בעצם איחול למשפחה מלאת חיים, אז בפעם הבאה שמשהו משתבש לנו, שאיזה אוטובוס חומק, או שיש לנו פנצ'ר לא מתוכנן בלוז, כנראה ששווה לעצור רגע אחד לפני שכועסים.
פשוט לנשום.
לנשום? ולשאול, האם אנחנו באמת באמצע של כללה? או שפשוט הגענו לשלב הזה שבו הברכה עדיין לא סיימה להוריד את התחפושת שלה?